מסכת שבועות דף ממתת, נתחיל בעמוד הקודם, 7 שורות מלמטה. חלקו השותפים והריסין, הבא להו, מהו לגלגל בדרבנן? למדנו במשנה, שני שותפים או שני הריסים, שחלקו את כל הכסף שביניהם, יכול השותף האחד לדרוש מחברו, תשבר לי שאכן לא גזלת ולא לקחת יותר מחלק המגיע לך. גם כאשר אין לו איזה הוכחה ודאית שאכן חברו גזל אותו, אלא הוא טועם לו סתם על סמך חשד וספק כלשהו, גם כן הוא רשאי לדרוש מחברו שבועה, ככה חזל תקנו. אומר התנא, זה דווקא כל זמן שעדיין עוד לא חילקו את הנכסים. אבל אם כל אחד כבר לקח את החלק שלו, ולאחר מכן חברו דורש ממנו שישבע, אין לו זכות לדרוש כזאת דרישה. עם זאת, ממשיך התנא ואומר, אם בתקופה שלאחר מכן, או בשנים שלאחר מכן, היה איזה סכסוך כלשהו ביניהם, והוא צריך האדם להישבע לחברו איזה שבועה, יכול עכשיו חברו לגלגל עליו שבועה ולדרוש ממנו, אגב זה שאתה נשבע לי על הוויכוח כרגע בינינו, תוסיף להישבע גם על זמן שהיינו שותפים ביחד, שלא לקחת יותר מהחלק המגיע לך. זה נקרא גלגול שבועה. שואלת הגמרא, האם גלגול שבועה הוא נעשה רק כאשר האדם מתחייב כעת לחברו שבועה מן התורה? אז הוא רשאי לגלגל להוסיף שבועות על דברים נוספים? או שזה יכול להיות אפילו כאשר האדם כעת מתחייב לחברו שבועה דרבנן בלבד, יכול האדם לגלגל ולדרוש ממנו גם על אותה שותפות שהייתה פעם בינינו, גם כן. האם אומרים גלגול שבועה גם בשבועה דרבנן או לא? בתגמרא אתה שמע, להווה ממנו ערב שביעית, ולמוצאי שביעית נעשה לו שותף והריס, הם מגלגלים. תמה, דלווה ממנו ערב שביעית, דתי השביעית, הפקעתה, השאר שני שבוע, מגלגלין. בתגמרא הנה שוכחה שגם כאשר אדם מתחייב שבועה מדרבנן בלבד, אפשר להוסיף ולגלגל ולחייב שישבע דרך אגב גם מעניינים אחרים. איך לומדים זה? כתוב בריתא, אדם שלווה מחברו לפני שנת השמיטה, ולאחר השמיטה נעשו איזה שותפות או הריסות, ועכשיו רוצים לחלק את השותפות, הרי רשאי אדם לדרוש מחברו שבועה, כך למד במשנה. אומר התנא, הוא לא יכול לגלגל גם תשבר לי על אותה הלוואה שהייתה קודם שנת השמיטה, ואתה כופר בה, אתה אומר שלא לבית ממני, תשבר לי על זה. אי אפשר להשביע, אי אפשר לעשות בגלגול שבועה. מדוע? אז נראה בגלל שעברה שנת השמיטה, וכמו שהשמיטה היא משמטת כספים, משמטת חובות, ככה היא גם כן משמטת השבועות. אי אפשר לדרוש אחרי השמיטה שתשבע לי על החוב שהיה לי פעם. משמע, לולא זאת, לולא שזה היה שנת שמיטה, אם זה היה סתם בשאר שנים, ועכשיו הוא בא להשביע אותו על איזה שותפות שהייתה ביניהם, יכול אגב השבועה הזו לגלגל עליו שבועה שישבע לו גם על השבועה, על אותה הלוואה שהייתה ביניהם, גם באופן שאי אפשר היה לחייב אותו שבועה על ההלוואה, אבל הוא יכול לעשות לו גלגול שבועה, אגב שתפות, גם על אותו העניין של ההלוואה. רואים מכאן שאפילו בשבועה דרבנן כזו של שותפות, אפשר לגלגל חייב שבועה לעניינים אחרים. הגמרא דוחה, לא תמה השאר שני שבוע מגלגלין, אלא אמה נעשה לו שותף והריס ערב שביעית, ולמוצאי שביעית לבה ממנו מגלגלין. מת הגמרא, לא, התנא לא התכוון שתדייק כך מדבריו, אלא התכוון לומר, דווקא בגלל שהלוואה הייתה לפני השביעית, ואילו השותפות הייתה לאחר השביעית, לכן אי אפשר לגלגל, כי כמו שהשביעית משמטת חובות, השביעית משמטת גם שבועות שנעשו על ידי חובות. אבל אם זה היה להפך, דהיינו, האדם הזה לפני השביעית, הוא היה שותף עם חברו, וחילקו ביניהם את הנכסים, ובאותה שעה הוא לא השביע אותו. עברה שנת שמיטה, ועכשיו הוא רוצה להשביע אותו עבור אותה שותפות, הוא לא יכול, כי כבר חילקו את הנכסים. לאחר מכן, הוא הלווה לחברו איזה כסף, וחברו מודה לו במקצת הטענה. באופן שכזה, כיוון שהוא חייב לו עכשיו שבועה דאורייתא על ההלוואה, שנעשית עכשיו לאחר השביעית, אז הוא יכול לגלגל על שבועה גם על השותפות שהייתה קודם השביעית. ומה התנא בא לחדש בזה? בא לחדש שלא תאמר שגם במקרה כזה השביעית משמטת את השבועות. שביעית משמטת רק שבועה שנעשית בעקבות חוב, בעקבות הלוואה. אבל שבועה שנעשית עניין של שותפות ועסקים אחרים שזה לא הלוואה, אין השביעית משמטת. דוחה הגמרא את התירוץ הזה. את הגמרא, בהדיה קטנילה, נעשה לו שותף ואריס ערב שביעית ומוצאי שביעית לבא אמנו, מגלגלין. את הגמרא, אי אפשר לומר שזה התנא התכוון דייק, פני שבאמת המקרה הזה הוא נכון להלכה, אבל הוא כתוב מפורש במשך הברייתא. שמאמינה מגלגלין, דרבנה, שמאמינה, אלא על כוחך שהרשע שקראנו מקודם, שלבא אמנו ערב שביעית ומוצאי שביעית, נעשה לו שותף ואריס אין מגלגלין, כוונתו דייק כמו שאנחנו רצינו לדייק. שדווקא בלי זה ערב שביעית, השביעית שימתה את השבועה, אבל אם זה היה בשאר שנים, אז כיוון שעכשיו מתחייב לו שבועה על השותפות או הריסות, שהוא באים עכשיו לחלק, יכול לדרוש ממנו, שאגב כך יישבע גם על אותה הלוואה שהייתה ביניהם. ולמדים אנחנו מכאן, שגם שבועה כזו מדרבנן של שותפות והריסות, על ידי אפשר גלגל, גם עינים אחרים, מת הגמרא שמאמינה, זו הוכחה נכונה. אמר הונה, לכל מגלגלין חוץ מסחיר שאין מגלגלין. חסדה אמר לכל, אין מקילין חוץ מסחיר למקילין. מהי ביני הוא? עיקה ביני הוא לפתוח לו. רב הונה אכן אומר גם כן את ההלכה כך, לכל מגלגלין, כלומר, בכל דבר שאדם מתחייב בו שבועה, אפילו שבועה דרבנן, אפשר לגלגל על זה שתשבע לי דרך אגב על עינים אחרים. חוץ מסחיר. דהיינו, למדנו במשנה שאם יש ויכוח בין הפועל, השכיר, לבין בעל הבית. בעל הבית אומר, שילמתי לך את המשכורת. השכיר אומר, לא שילמת לנו את המשכורת. אנחנו אומרים שהשכיר הוא נאמן, כי בעל הבית טרוד בפועליו. הוא חושב שהוא שילם לך, באמת הוא שילם למישהו אחר. השכיר הוא נאמן. ולכן, השכיר יישבע שלא קיבל את המשכורת ויטול. בזה אי אפשר לחייב את השכיר, דרך אגב שתשבע הזה תשבע גם העינים אחרים. ומדוע? כי באמת השכיר כל כך נאמן בדבר שהוא לא קיבל את המשכורת שלו, שהוא היה צריך ליטול גם בלא שבועה. החיים הטילו עליו שבועה רק כדי לפייס, להרגיע את דעתו של בעל הבית. לכן זה לא מן הראוי שנחייב אותו, דרך אגב, שבע גם מהדברים אחרים. רב חסדה אומר את אותה הלכה רק בלשון אחרת. אומר לכל אין מכילין. כל אדם שצריך להישבע לא מקילים עליו שלא יישבע דרך אגב על דברים נוספים. חוץ מהשכיר שמקילים עליו ולא אומרים לו שישבע דרך אגב על דברים אחרים. שתגמרא מהי ביני הוא? למה רב חסדא ורב הונא כל אחד אמר אותה הלכה בלשון אחרת? תגמרא יש ביניהם הבדל לגבי לפתוח לו. לפי דעת רב הונא בית הדין פונה מרצונו לאותו התובע ואומר אולי ביניכם היה איזה ויכוחים ישנים בעבר, אתה יכול לדרוש ממנו דרך אגב שישבע לך גם עליהם. ואילו רב חסדא אומר, לא, אנחנו לא פותחים ואומרים, מלמדים את אותו התובע שישביע אותו גם מעינים אחרים. אלא רק אם התובע דרש דרך אגב שבע לעינים אחרים, אז באמת אומרים לנתבע שישבע. הלאה וכי לא דורשים ממנו. והשביעית משמטת וכו'. מנה הנמילה, אמר בגדיל אמר רב, דאמר קרא, וזה דבר השמיטה, אפילו דיבור משמטת. מנהים לנו שאכן ברגע שהגיעה שנת השמיטה, אז גם שבועות שאדם היה חייב לחברו על איזה הלוואות שהיו, הוא לא צריך שבע על כך. אומרת הגמרא, אמר בגדי אמריו, כתוב פסוק, באיזה דבר השמיטה? דבר, כוונה היא, השמיטה משמטת אפילו דיבור, אפילו שבועה גם את זה, השביעית משמטת ואין האדם צריך להישבע על כך. ארבעה שומרים הם, שומר חינם והשואל, נושא שכר והסוחר. ארבעה שומרים כתוב בתורה, שאם הם הביאו להם חפץ לשמור, הרי שהם, יש להם דינים לכל אחד ואחד. מי הם? שומר חידם. והשואל, אדם שהוא קיבל חפץ בהשאלה כדי להשתמש בו. נושא שכר, דהיינו, הוא שומר תמורת תשלום או טובת הנאה. והסוחר, סוחר זה כמו שואל, לקח חפץ מחברו כדי להשתמש בו, אבל הוא משלם עבור זה שכר. הדינים שלהם חלוקים. שומר חינם נשבע על הכל, דהיינו. שומר חינם, כל מקרה שקרה, בין אם זה גניבה או אבדה, או שהיה איזה אונס, הוא תמיד פטור מלשלם, רק הוא צריך להישבע שהוא לא פשע בשמירה, כי אז הוא היה חייב לשלם. השואל משלם את הכל. השואל בדיוק להפך, אפילו אם קרה מקרה באונס, כרחום גניבה עבדה, הרי שהוא חייב לשלם. נושא שכר והסוחר, שני אלו, נשבעין על השבורה ועל השבויה ועל המתה, ומשלמים את העבדה ואת הגניבה. הם חייבים לשלם רק אם החפץ נגנב או עבד להם. אבל אם זה חפץ אותו הבהמה למשל נשברה, או שלקחו אותה בשבי, או שהבהמה מתה, כל זה מקרים של אונס, בהם שומר שכר והסוחר פטורים מלשלם. אלא מה הם עושים? נשבעים שבאמת כך קרה, והם לא פשעו בבהמה, ופטורים מלשלם. עכשיו, נאמר איזה כלל קצר, שעל פי זה נבין את כל המשך המשנה. כתוב בתורה שאדם שהוא שמר על פיקדון של חברו, ולאחר מכן כשחברו דרש את זה ממנו, הוא אמר לו שקרה מקרה שהוא בעקבות זה פטור מתשלום ונשבע על כך. לאחר מכן התברר שזה היה שקר, הרי שהוא צריך, כשהוא רוצה להתכפר על אותה שבועת שקר, צריך להביא קורבן אשם. אבל זה דווקא כאשר על ידי אותה שבועה הוא רצה להיפטר מתשלום המון. אבל אם על ידי אותה שבועת שקר, זה לא סייע לו להיפטר מהממון. כי גם היום אומר את האמת, הוא היה גם כן פטור. או להפך, גם אחרי שבועת השקר, הוא לא נעשה פטור מהתשלום. בין לפי המקרה שקרה באמת, ובין לפי מה שהוא נשבע, בין כה וכה חייב לשלם, הרי שאינו צריך להביא קורבן. הדין ששבועת הפיקדון שמדם נשבע על השקר, מביא קורבן אשם, זה רק כאשר על ידי שבועתו, הוא בעצם רצה על ידי זה להיפטר מתשלום הממון. והנה עכשיו נראה את הדוגמאות שהתנא מביא, ונראה מתי אדם חייב קורבן אשם ומתי לא. אמר לשומר חינם, הבעלים של החפץ, היכן שורי? אמר לו השומר, מת. והוא, ומה האמת הייתה? שנשבר, השור שלו נשבר, או נשבע, או נגנב, או עבד. כל האופנים האלו, גם אם הוא היה אומר את האמת, אותו שומר חינם, הוא היה הרי פטור מתשלום, נשבע שכך קרה והיה פטור. אבל הוא נשבע לשקר ואמר שהוא מת. אם כן נמצא שהשבועה לא פטרה אותו יותר מאשר אם הוא היה אומר את האמת. לפחק כמו שנראה בהמשך, אין במקרה כזה קורבן על שבועת השקר שהוא נשבע. או מוסיף התנא ואומר, נשבר, כלומר, השיב לו השומר חינם, אמר לו, השור הזה שלך נשבר, נשברה רגלו. והוא, ומה באמת היה? שמת, או נשבע, או נגנב, או עבד. וכן, נשבע. מה הוא ענה לאותו שומר חינם? שהשור שלו נשבע. והוא, ומה האמת הייתה? שמת, או נשבר, או נגנב, או עבד. נגנב. אותו השומר חינם אמר לו, השור שלך נגנב. והוא, ויהיו לו האמת מה הייתה? שמת, או נשבר, או נשבע, או עבד. עבד. אותו השומר חינם אמר לו, השור שלך עבד. והוא, מה באמת היה? שמת או נשבר או נשבע או נגנב. על כל המקרים האלו, אם כאשר השומר חינם ענה את מה שענה, אמר לו המפקיד משביעך אני, ואמר אמן, פטור, הוא פטור מלהביא קורבן אשם למרות שנשבע לשקר מפני, שהשבועה הזו לא הועילה לו לפתור את עצמו מתשלום המון יותר מאשר אילו היה אומר את האמת. עוד מקרה אחר, היכן שורי? אמר לו, איני יודע מה תסח, כלומר, בכלל לא הפקעת אצלי. והוא, מה האמת הייתה? שמת, כלומר, באמת הוא כן הפקיד אצלו, אבל השור הזה שמת, או נשבר, או נשבר, או נגנב, או עבד. משביעך אני, ואמר אמן, פטור, למה? כי הרי גם היום אומר את האמת, הוא היה פטור מתשלום. עכשיו נכון שיקר, הוא אמר שבכלל לא הפקעת אצלי, אבל זה לא משנה, בין כל וכל היה פטור. היכן שורי? אמר לו עבד, משביעך אני, ואמר אמן. והעדים מעידין אותו שאכלו משלם את הקרן. כיוון שבעצם אם הוא היה אומר שהוא אכל אותו, הוא היה צריך שלם. העדי כך שהוא אמר שעבד, העדי זה הוא רצה להרוויח בשבועה הזו להיפטר מתשלום. עכשיו כאשר באו העדים והתברר שנשבע על השקר, אז משלם רק את הקרן בלבד. הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם. אבל אם לא באו עדים אלא הוא בעצמו לאחר שנשבע הודה שהוא שיקר בשבועתו כדי להיפטר מתשלום הממון, אז זה כתוב בתורה, כדי שיתכפר לו עוון שבועת השקר, הוא צריך לשלם קודם כל את הקרן, בנוסף לזה צריך להוסיף עוד חומש לשלם לאותו המפקיד, בנוסף לזה צריך להביא קורבן אשם ואת המקדש. היכן שורי ואמר לו נגנב. משביעך אני, אומר אותו המפקיד לשומר חינם, משביעך אני, ואמר השומר חינם אמן. ועידים מעידים אותו שגנבו, הוא בעצמו גנב אותו. משלם שלום מכפל, כמו שכתוב בתורה, שאם השומר חינם יתברר שהוא בעצמו גנב אותו, משלם שלום מכפל כמו כל גנב שגנב. הודה מעצמו, משלם קרן וחומש ואשם. אבל אם האדם, אותו שומר חינם, לאחר שנשבע לשקר, הודה שאכן הוא גנב אותו, אז הוא לא משלם כפל, משלם רק קרן בלבד. כי אין האדם משלם קנס על פי הודעת עצמו. אבל הוא צריך להוסיף חומש לאותו אדם, כמו כל אדם שישבע לשקר כדי להיפטר ממנו, צריך לשלם קרן וחומש אם הוא הודה, וגם צריך להביא קורבן אשם. לעומת זה, אם העדים מעידים אותו שגנבו, הוא לא צריך להביא קורבן אשם. קורבן אשם זה בא אך ורק למי שהודה מעצמו. אמר לאחד בשוק, היכן שורי שגנבת? הוא אומר לא גנבתי, ועדים מעידים שגנבו, שלם שלום מכפל. אם אדם תפס אדם בשוק שהוא לא שומר חינם, לא שומר בכלל, סתם, איפה השור שגנבת אותו? הוא אומר לא גנבתי. העדים מעידים אותו שהוא גנב לו, אז זה כתוב בתורה, שאדם שגנב שנתפס, משלם שלום מכפל. טבח ומחר, משלם שלום 4 ו-5. 5 בקר ישלם תחת השור, ו-4 צון תחת השה. ראה העדים שמשמישים באין אמר גנבתי, אבל לא טבחתי, לא מחרתי, אינו משלם אלא קרן. אם האדם הזה ראה שעדים עומדים להגיע לחייב אותו, אז הוא יזדרז להודות ואמר שהוא גנב, אבל לא טבחתי, לא מחרתי. הדין בזה שהוא משלם רק קרן מבד. למה אין האדם שלם קנס על פי עצמו, למרות שהוא עשה את זה כדי להיפטר לפני שהעדים יגיעו. עד כאן שעד דיברנו לגבי שומר חינם, הוא הדין לגבי שואל במקרים אחרים. אמר לשואל, היכן שורי? אמר לו, מת. הידי כך בעצם הוא מתחייב את השלום. והוא, ומה האמת מה היה? נשבר או נשבע או נגנב או עבד, כל האופנים האלה גם כן היה חייב את השלום. או שהשואל ענה לו, נשבר, השור שלך נשבר. והוא, מה האמת היה? שמת או נשבע או נגנב או עבד. נשבע, אותו שואל ענה שהשור הזה נשבע. והוא, מה האמת הייתה? שמת או נשבר או נגנב או עבד. כל האופנים האלה, לא בכלל השואל חייב את השלום. השבועה לא עוזרת לו כלום. או שטען אותו השואל, נגנב. והוא, באמת מה היה? שמת או נשבר או נשבע או עבד. או שאותו השואל ענה, עבד. והוא, והאמת הייתה, שמת או נשבר או נשבע או נגנב. כל המקרים האלו, אם אמר לו המפקיד, משביעך אני ואמר אמן, פטור. פטור מתשלום, למה? כיוון שבלאו אחרי השבועה הזאת לא עזרה לו להיפטר מן הממון. בין כה וכה, שואל חייב גם באונסין. היכן שורי אמר לו, איני יודע מה אתה סח, בכלל לא השאלת לי. והוא, מה האמת הייתה? שמת או נשבר או נשבע או נגנב או עבד. משביעך אני ואמר אמן, חייב על זה, הוא חייב קורבן אשם. למה? כי השבועה עשתי שהוא נשבע שהוא מעולם לא שאל שור מחברו, זה גרם לו להיות פטור מתשלום. אם הוא היה אומר את האמת שהשור הזה מת וכו', הרי שואל חייב גם בו נסין, מלא חייב שלם. לכן כשהוא אמר שהוא בכלל לקחת חפץ את השור הזה בהשאלה, השבועה עשתי פטרה אותו מתשלום. לפיכך התברר שהוא שיקר שבועתו, באו עדים ואמרו שהוא שיקר שבועתו, חייב וקורבן אשם. לגבי קורבן אשם שאדם שרצה להתפטר, זה אפילו כאשר באו עדים. זה לא צריך עד שיודע מעצמו. אמר לנושא שכר והסוחר, היכן שורי? אמר לו אותו שומר בכסף ותשלום, או סוחר, אמר לו השור שלך מת. והוא, מה האמת הייתה? שנשבר או נשבע, דיינו קרא אונס. באמת, גם אם הוא היה אומר את האמת, הוא היה פטור מתשלום. או שענה לו אותו השומר שכר או הסוחר, אמר לו השור נשבר. והוא, האמת הייתה שמת או נשבר. או שענה לו נשבע, והוא, והיא לו האמת מה הייתה? שמת או נשבר. או שאמר לו נגנב, ומה האמת הייתה? שעבד. בשתי האופנים האלו, בין הוא אומר נגנב, בין הוא אומר שעבד, שתי האופנים חייב את השלום. או שהוא אמר לו עבד, ובאמת מה היה? והוא שנגנב. שתי האופנים האלה גם כן חייב את השלום. משביעך אני ואמר אמן, ואחר כך התברר שהשבועה הזאת הייתה שקר, פטור. למה? כמו שאמרנו, אין האדם חייב על כך קורבן אשם, השבועת הפיקדון, אם נשבע לשקר, אלא אם כן אותה שבועה הייתה אמורה להציל אותו מתשלום ממון, שאם היה אומר את האמת הוא היה צריך לשלם. על ידי השבועה הוא נהיה פטור מתשלום, ואילו כאן, בכל המקרים האלה, השבועה לא הצילה אותו. מת או נשבר או נשבע, אבל אם במציאות אותו השור הוא מת או נשבר או נשבע. ככה הוא טוען. והוא באמת בפועל מה היה? זה לא כמו שהוא אמר אותו השומר שכר שהשור הזה מת, או שהוא אמר שזה נשבע או שנשבע, אלא מה היה באמת? שנגנב או עבד. אם הוא היה אומר את האמת, הוא היה חייב את השלום. עכשיו שהוא אמר שמת או נשבר או נשבע, הוא רצה להיפטר מתשלום. אומר התנה, אם אמר לו אותו המפקיד משביע חני ואמר אמן, חייב. למה? כי הוא רצה עידי שבועתו להיפטר מתשלום. עבד או נגנב, אבל אם אותו השומר שכר ענה שהשור הזה עבד או שנגנב, כלומר, העידי זה בעצם חייב את עצמו תשלום. והוא, מה האמת הייתה? שמת או נשבר או נשבע. כלומר, דווקא אם היה טוען את האמת, זה היה פותר אותו מתשלום. אמר לו משביעך אני ואמר אמן, פטור. למה? מכיוון שאדרבה שבועתו לא גרמה לו להיפטר מן המון, אלא אדרבה שבועתו גרמה לו לחייב את עצמו המון. לכן הוא פטור מקורבן השם למרות שהוא נשבע לשקר. זה הכלל. כל המשנה מחובה לחובה. במקום לומר את הטענה האמיתית שהייתה מחייבת אותו בתשלום, הוא אמר טענה אחרת שגם היא אבל מחייבת אותו לתשלום. או מפטור לפטור. אם היה אומר טענה אמיתית, הוא היה פטור מתשלום. וגם עכשיו, שהוא טען טענה אחרת ונשבע עליה, גם הטענה הזו פותרת אותו מתשלום. עוד מקרה נוסף, הוא מפטור לחובה. אם היה טוען את האמת, הוא היה פטור. הוא טען טענה אחרת שמחייבת אותו בתשלום. כל האופנים האלה כולם פטור. למה? כי השבועה לא גרמה לו להיפטר מתשלום המון. אבל מחובה לפטור חייב, האם זה להפך? אם הוא אמר שבועה שהייתה אמורה, אם היה אומר את האמת, זה מחייב אותו. מה עם כל זה הוא עשה? הוא טען טענה אחרת שפטור. ונשבע על כך לשקר, נמצא ששבועה הזאת גרמה לו להיפטר מתשלום, אז זה חייב קורבן אשם. זה הכלל. כל הנשבע להקל על עצמו חייב, להחמיר עצמו פטור. יש משניות שלא גורסים את זה הכלל האחרון, כי בעצם זה אותו תוכן של הכלל שנאמר לפניו. גמרא, מה נתן הארבעה שומרים? אמר נחמן, אמר רבא בר אבוה, רבי מאיר היא, מי הוא זה ששנה את המשנה שלנו ארבעה שומרים? זה אמר רבא בר אבוה, זה רבי מאיר. שואלת הגמרא, מה לרבא לרב נחמן? מי קטנה דילית לארבעה שומרים? מה הכוונה עם מי זה טענה של ארבעה שומרים? הרי ארבעה שומרים זה כתובים בתורה, כולם הרי מסכימים לזה. אמר לה, הכי קאמין אלך, מנתנה דאמר סוחר כנושא שכר דמי. אמר רבא בר אבוה, רבי מאיר היא. אמר לו, לא, כוונתי בשאלה הייתה, כאן במשנה ראינו שסוחר דינו כמו שומר שכר, שהוא חייב את השלום בגניבה ועבדה, ופטור רק באונסין. מי הוא זה התנה שכך סובר? אז זה אמר רבא בר אבוה, שזה רבי מאיר. שואלת הגמרא, והר רבי מאיר איבקה שמעינן לדתנן, סוחר כיצד משלם? רבי מאיר אומר כשומר חינם, רבי יהודה אומר כנושא שכר. רבא בר אבוה איבקה תני. מקשה הגמרא, אם ככה הרי אדרבה, רבי מאיר אנחנו ידוענו שדעתו הפוכה ממש, פורש כתוב בריתא, כפורש שנינו, סוחר כיצד משלם? רבי מאיר אומר כשומר חינם, סוחר דינו שהוא פטור גם מגניבה ועבדה חייב רק בפשיעה כמו שומר חינם, ורבי יהודה הוא זה שומר שסוחר דינו כשומר שכר. בתגמרה רבא בר אבוה שנה את המשנה שם בצורה הפוכה, הוא שונה שאכן רבי מאיר אומר כשומר שכר ואילו רבי יהודה אומר כשומר חינם, ולכן הוא אמר שמשנתן לך כדעת רבי מאיר. הנה ארבעה הבו, שלושה הבו, מהחמה ביצחק ארבעה שומרים ודיניהן שלושה. איך אתה אומר ארבעה שומרים? משמע שיש פה ארבעה חילוקי דינים. הרי יש פה רק שלושה חילוקי דינים. שומר חינם, נשבע על הכל, שואל, משלם את הכל, נושא שכר וסוחר, חייבים מגניבה ועבדה, ופטורים באונס. כי יש פה רק שלושה. מתאר את זה רחמן ביצחק, אכן, יש כאן ארבעה אנשים שומרים. אבל נכון, בחלוקה לדינים זה שלושה, כי שומר שכר, כי הסוחר דינו כאחד מהם, לפי רבי מאיר כשומר חינם, לפי רבי יהודה כשומר שכר. אמר לשומר חינם וכולי, היכן שורי וכולי, אמר לאחד בשוק וכולי, אמר לשומר וכולי, היכן שורי, אמר לו אני יודע מה תעשה וכולי, אמר רב, וכולן פטורין משבועת שומרין, וחייבין משום שבועת ביטוי, ושמואל אמר פטורין משום שבועת ביטוי. אומרת הגמרא, כל האופנים האלה שאמרנו, שאדם שיכול לטעון את האמת, ואם היה טוען את זה, הוא היה פטור. אבל הוא טען טענה אחרת של שקר, ונשבע על כך, ולכן הוא פטור מקורבן השם של שבועת הפיקדון. אומר רב, נכון שהוא פטור מקורבן השם, שאדם שנשבע שבועת הפיקדון כדי להיפטור מתשלום המון צריך להביא, וזה פטור. אבל מכל מקום, הוא חייב קורבן חטאת של עולה ויורד, כמו כל אדם שנשבע שבועת ביטוי. מה שבועת ביטוי? אדם שנשבע שבועה, לא בגלל איזה עסק ממוני. כתוב פסוק, או נפש כי תשבע לבטא בשפתיים, להרע או להטיב. אז שם מבואר שאם אדם נשבע שבועה כזו, של שקר, צריך להביא קורבן חטאת. אז מרב, כל אלו חייבים קורבן חטאת, דין שבועת ביטוי. ושמואל אמר, אף פטורים משום שבועת ביטוי. שמואל אמר, לא. האנשים שמשנה שהוזכרו שהם פטורים מקורבן אשם של שבועת הפיקדון, הם פטורים גם מקורבן חטאת, שכל אדם שנשבע שבועת ביטוי, חייב להביא. אלה פטורים. מה יקרה מפעל? גי שמואל סבר, ליטה בלהבה. ורב סבר, איתה בלב והן. מתגמרה, במה היא תלויה מחלוקתם? שמואל סובר, אין דין ששבועת ביטוי, אדם שבע על השקר שבועת ביטוי, אינו חייב קורבן, אלא אם כן, אותו דבר, אותה המקרה שהוא נשבע עליו, יכל להישבע גם על העתיד. דהיינו, למשל, אדם שנשבע לשקר שהוא אכל, ובאמת הוא לא אכל, הוא יכול היה הרי גם להישבע על העתיד, יישבע שהוא יאכל, אם באמת בסוף הוא לא יאכל, אז הוא צריך להביא קורבן. דבר כזה שהוא נשבע על העבר, אבל אפשר להישבע עליו גם על העתיד, אם זה היה לשקר, צריך להביא קורבן חטאת על שבועת ביטוי הזו. אבל דבר כזה, שאדם יכול להישבע בו רק על העבר ולא על העתיד, לא מביאים על זה קורבן שבועת ביטוי. למה? כי כתוב פסוק, או נפש כי תשבע על בתי סתיים להרע או להטיב, כלומר דבר שיש שבע עליו גם על העתיד, כמו להרע או להטיב. וכאן, לגבי השומרים, האדם הזה נשבע שהשור הזה מת. הוא לא יכול היה להישבע שהשור הזה ימות. לפיכך בזה לא נאמר דין של קורבן חטאת בשבועת ביטוי. זו דעת שמואל. ואילו רב אומר, גם אם אי אפשר על אותו העניין להישבע על העתיד, די בכך שעל הדבר הזה אפשר להישבע עליו בין על הצד החיובי ובין על הצד השלילי, כלומר בין כן בין לא. למשל, יכול, הוא עכשיו נשבע שהשור הזה מת, הוא יכול היה להישבע שהשור הזה לא מת, אז זה מספיק להביא על זה קורבן. למה? כתוב פסוק להרע או להטיב. להרע כלומר שלילי, או להטיב זה חיובי. וכן, אפשר להישבע שהשור מת או שור לא מת, השור נגנב או לא נגנב, ולכן יש בזה קורבן. שואלת הגמרא, העיקרון הזה, דבר שאפשר להישבע עליו רק על כן ולא, חיובי ושלילי, אבל אי אפשר להישבע על אותו דבר על העתיד, האם גם בדבר כזה יש קורבן חטאת או לא? יפליקו בחד הזמנה, נחלקו בזה כבר שמואל ורב במקום אחר. דיתמר, שבועה שזרק פלונית צרור לים, או שאמר שבועה שלא זרק. רב אמר, חייב. למה? בגלל שזה אפשר להישבע שהוא לא זרק, שלא אמר שזרק, גם כן וגם לא. ושמואל אמר פטור. למה? רב אמר חייב דיתה בלה והן, אפשר להישבע שזרק שבע שלא זרק. ואילו שמואל אמר פטור, למה? דיליתה בלהבא, כיוון שאדם לא יכול להישבע שחברו יזרוק צור לים. זה לא בידך. ולכן פטור, אם כן הוא עדי בעינינו, שמה הוא צריכו לחיוק על זה? גם כאן. נגמר צריך עדי יש מעינן בה, אילו יחולקים רק כאן לגבי השומרים. תראו, בהקה אמר רב, משום די מנפשקה משתבע. אבל בהך דבי דינה משביעי לה, אם המודל לשמואל כדרבי עמי דאמר בימי, כל שבועה שדיינים משביעין אותה, אין חייבין עליה משום שבועת ביטוי. אומרת הגמרא, אילו היו חולקים רב ושמואל רק לגבי שבועה זרק פלוני צרור לים, הייתי חושב, במקרה הזה לגבי השומרים יודע רב לשמואל, שלא מביא קורבן. למה? כי כאן יש עוד סברה נוספת שאדם יהיה פטור. אמר רבי עמי, כל שבועה שדיינים משביעים אותה, כלומר אם בית הדין משביע שומר, ואותו השומר טען שזה נאנס, ובאמת זה שקר, זה נגנב, אבל הוא שומר חינה, בין כובחו הוא היה פטור. אופן שכזה, למרות שלחה שבועת הפיקדון, גם קורבן חטאת של שבועת ביטוי הוא פטור. למה? נראה את הטעם בהמשך הגמרא. אז יכול הייתי חושב, דווקא בפן הזה, אולי גם רב יודע שיהיה פטור מטעם הסברה של שמואל. לכן ברב ישמענו שלא נכון, בכל זאת חייב. והיא התמר בה, אילו היו חולקים רב ושמואל רק במקרה לגבי שבועת השומרים, הייתי אומר בהכה אמר שמואל, דווקא בזה פתר שמואל, בגלל שיש פה את הסברה של רבי עמי. אבל בהכה לגבי זרק פלוני צרור לים, כיוון שאין את הסברה של רבי עמי, האדם נשבע מעצמו ולא בדין השביעו אותו, הייתי חושב אולי מודה לו לרב, למרות שלא שייך להישבע להבא, כיוון שייך להישבע בדבר הזה גם הן וגם לאו, לכאורה אולי יתחייב קורבן, צריכה. בא להשמיענו שגם בזה שמואל פותר, כיוון שאי אפשר להשביע על אותו עניין על העתיד. גוף, אמר בי עמי, כל שבועה שדיינים משביעים אותה, אין בה משום שבועת ביטוי. גם אם לא צריך שבועת שבועת הפיקון, לא צריך להביא קורבן אשם, לא תגיד לי אולי בלזה הכל פנים יביא קורבן חטאת כדין כל דם שנשבע שבועת ביטוי לשקר. למה? שנאמר או נפש כי תשבע לבטא בשפתיים. כי תשבע משמע מעצמו. כדרש לקיש. דאמר יש לקיש, המילה כי משתמש בארבע, שאני חושב שזה הרבה פירוש, ארבע פירושים. או אי, דיינו אם כמו כי יקרה כאן ציפור לפניך, כמונה אם יקרה כאן ציפור לפניך. או דילמה, כמו הפסוק כי תאמר לבב ואיך הרבים הגויים האלה ממני, איך אוכל להורישם, לא תראה ממה זה שם כי תאמר לבבך. אם תאמר, זה משון תמיהה, אולי ככה תחשוב, ויש לך אלא, כמו ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, כי פתוח תפתח. כמונה מה זה כי? אלא פתוח תפתח. ויש דעה שהרי, כמו ותכחי שרה למור לא צחקתי כי יריע, כוונה היא בגלל שהרי יריע. ממילא פה אצלנו או נפש כי תשבע, אומר רש"י, לפי דעת רבי עמי, מה הכוונה כי? כי הכוונה היא אם תשבע, דהיינו מעצמו, ולא שהדיינים משביעים אותו. לעומת זה רב מפרש מה הכוונה כי? הכוונה היא שהרי או נפש שהרי תשבע, גם בדין ישביע אותו, גם כן חייב על כך קורבן שבועת ביטוי. אומרת הגמרא בלעזר אומר, כולם פיתורים משבועת השומרים, וחייבים משום שבועת ביטוי. דהיינו הוא סובר כדעת רב, חוץ מאיני יודע מה תסח דשואל, שבאופן הזה השבועה הזו הוא רצה להיפטר מן הממון, ובאופן כזה חכת בהרי שזה שקר, שבאמת הוא שאל את זה, אז חייב שבועה של שבועת השומרים. וכן, גניבה ודלת נושא שכר שבסוחר, שאופנים כאלה שהוא חייב, על מה חייב? חייב קורבן של שבועת הפיקדון, שהרי כפרו המון, ועד שבועתו רצה להיפטר מן המון. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.